אנחנו ממשיכים כאן סדרה של שיעורים בנושא תורת הנפש על פי הרב קוק זצ"ל. התחלת הסדרה הסברנו את חשיבות העניין. בינתיים אנחנו עוסקים כאן בנושא כבר שבועיים, ואני צריך השבוע לענות לשאלה שנשאלה שבוע שעבר. אז כדי שאנשים יבינו, מי שלא היה שבוע שעבר, שיבינו במה מדובר, נחזור טיפה. אני דיברתי שבוע שעבר לגבי מידת הביטחון. מידת הביטחון זה דבר די מפורסם. אומרים, מי שמאמין בקדוש ברוך הוא, צריך לבטוח בקדוש ברוך הוא. לבטוח, זאת אומרת, לסמוך עליו. לדעת שהוא משגיח על הכל, הוא נותן שכר ועונש, הוא מטפל בכל הדברים. אבל פה כותב הרב קוק, וזה מה שלמדנו שבוע שעבר, שיש מקום לטעות שהיא טעות מאוד מאוד גדולה ועם תוצאות מאוד חמורות. והיא שבן אדם מבין לא נכון את מידת הביטחון. בואו נקריא, הבאתי לכם קצת ממה שלמדנו שבוע שעבר, התחלת הדף, הציטוט הראשון, נקריא את זה ונבין במה מדובר. והנה הביטחון, המידה היקרה הזאת הונחה באדם, כלומר, כשיש מידה כזאת, מידת הביטחון, זה לא סתם איזשהו דבר חיצוני שאומרים לבן אדם, אתה צריך להנהג כך וכך. זו תכונת נפש שהאדם יכול לפתח אותה. לכן זה שייך לתורת הנפש. יש עוד סיבות פה שהעניין הזה שייך לתורת הנפש, כפי שנראה בהמשך. אבל כבר כשאנחנו מדברים על מידת הביטחון, זו מידה בנפש, לא רק התנהגות. הונחה באדם ונוסדה בחפץ עליון, הקדוש ברוך הוא רצה שתהיה מידת הביטחון, בכלל המציאות. למה? כדי שהיא תועיל הרבה לאדם. ביותה מוכרחת, להעמדת מצבו הרוחני והחומרי, לבל יהיה נבהל להון ושטוף בתאוותיו. כלומר, אדם שיש לו מידת הביטחון, הוא לא רודף אחרי כסף, הוא לא רודף אחרי רכוש, הוא לא משועבד ושטוף, כמו שכפי הלשון פה, כן? כל כולו נמצא בתוך תאוות והרגשות של חיפוש הנאה. הנאה, הנאות, תעלנות מהחיים. אבל אם אדם כל הזמן רודף אחרי הנאות, זה דבר שלילי מאוד, וזה מזיק לו. מידת הביטחון מאפשרת לאדם להשתחרר משתי נאמר, שתי המחלות האלה. מהמחלה של חיפוש אחרי כסף ורכוש, ודיפה אחריהם, ומהמחלה של ודיפה אחרי הנאות. זה מה ששאלו אותי שבוע שעבר, איך מידת הביטחון יוצרת את ההגנה מפני הדברים האלה. וזה מה שאנחנו הולכים לראות בשיעור של היום. ויותר מזה, אני גיליתי כשישבתי לחזור על העניין, שהדבר הזה הוא כל כך גדול, גם חשוב, שכנראה שזה ייקח לנו שני שיעורים כדי לסיים את העניין. ראיתי לכם שבוע שעבר שאנחנו נגיע גם לנושא של תאונות דרכים, זה יהיה בעזרת השם שבוע הבא. עכשיו, נמשיך בדברי הרב קוק. הוא כבר מתחיל פה להסביר את העניין. כי ידע, כן, הכי, זאת אומרת, איך בן אדם ניצל מהדברים האלה על ידי מידת הביטחון, כי במידת הביטחון הוא ידע כי לא אשר יראה האדם שהוא טוב, הוא הטוב המוחלט, כי ענייני האדם מונהגים הם על פי עצת השם הקיימת לעד. כלומר, האדם שיש לו מידת הביטחון, פירוש הדבר, שהוא מבין שיש בורא עולם, שלא רק ברא את העולם, אלא משגיח על העולם, אלה יסודות אמונה, מי שרוצה יכול להסתכל ביסודות האמונה של הרמב״ם. הוא משגיח, מפקח, והוא מפקח, לא סתם, הוא מפקח כדי להביא את הטוב ביותר לכל אדם ואדם. אנחנו אומרים, כשאנחנו מתפללים, אומרים בחלק מהתפילה, 13 מידות, השם, השם, כל, רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. הקדוש ברוך הוא טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו. הכי טוב שיכול להיות. אז אם הקדוש ברוך הוא רוצה בטובתו של האדם, ויש לו שליטה מוחלטת על כל מה שקורה בעולם, אל תגיד, תשמע, בן אדם הזה בדיוק היה במקום שהייתה רעידת אדמה, מה אפשר לעשות? אין דבר כזה מה אפשר לעשות. רעידת אדמה היא דווקא דוגמה טובה. לא יודע, מישהו ראה פעם, עסקתי בזה במילואים, הכינו אותנו לאפשרות, חלילה של רעידת אדמה, אז הראו לנו סרטים מחוץ לארץ, מה קורה כשיש רעידת אדמה, אפילו חמורה, יכול להיות מצב של בניין, שחלק מהקומות מתמוטטות, וחלק מהקומות נשארות שלמות. זה משהו מטורף, רעידת אדמה, אתה רואה במצלמה רחוב, בניין אחרי בניין, כל בניין קורא לו משהו אחר. אני זוכר את התמונה הזאת, היה בניין אחד שהקומה הראשונה נמחקה. כל הקומות מעל הקומה הראשונה נשארו שלמות. פשוט הבניין ירד קומה. מאוד לא נעים למי שהיה בקומה הראשונה. אבל אלה שלמעלה יכול להיות שניצלו. סביר מאוד. כלומר, הקדוש ברוך הוא יכול לדאוג לכל בן אדם איפה הוא יהיה ברגע נתון, מה יקרה לו, ולכן אין דבר שקורה לאדם שלא מכוון מלמעלה. והדבר הזה קורה לטובתו. אלא מה אומר לנו פה הרב קוק? אנחנו לא תמיד מבינים שזה טוב. בדיוק בן אדם אומר, חס וחלילה, כן? הבית שלו עלה באש, נשרף. זה לא טוב. ודאי שיש בזה צדדים מאוד לא טובים, כן, הוא חטף נזק כספי, ויש בזה זעזוע, ויש בזה כל מיני אינימויות, והרבה מאוד עבודה, וטרחה, ובלגן. אז למה הקדוש ברוך הוא נתן? הקדוש ברוך הוא נתן, כי זה מה שהאדם הזה צריך עכשיו. האם זה ייתן לו אפשרות שהוא יראה שפתאום הוא התחיל מחדש והוא הביח מזה? או שלא, זה יהיה לו זעזוע, זה יהיה לו עונש, והוא יביח מזה היום, בעוד שנים, בעולם הבא. אבל הקדוש ברוך הוא דואג שיהיה לכל אדם את מה שהטוב ביותר עבורו. וגם, ממשיך הרב קוק, שלא תיפול עליו רוחו בעת צרה ומצוקה, כי ישים אל ליבו, כי אין מעצור לשם מיושיע. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ינצל, הוא ינצל. בן אדם לא נכנס לפניקה, כן? הוא לא נכנס לייאוש. גם במחנות הריכוז היו אנשים שניצלו. ואם האדם נפטר, אז הקדוש ברוך הוא מקבל את נשמתו, הוא אומר, זהו, הגיע זמנך, עכשיו אתה עולה לעולם עליון, ולפי מה שעשית בעולם הזה, כך תקבל את שכרך בעולם העליון. זה ביטחון בקדוש ברוך. אבל, לאבל כאן הוא גדול מאוד, ועל זה למדנו בעריכות שבוע שעבר, אבל חייבים לחזור על זה כל הזמן. מעולם לא נוסדה מידת הביטחון, כדי שעל ידה יקנה האדם לעצמו מידת העצלות שלו לעשות ולהשתדר בכל אשר תשיג ידו, בין בעסקי הכלל, בין בעסקי הפרט. מי שעל פי מידת הביטחון, נמנע מלעשות, זו לא מידת הביטחון. זאת מידת ביטחון מזויפת, זאת מידת ביטחון שקרית, לא לזה התורה מתכוונת, אסור לעשות כך, על פי התורה. ויבוא אדם ויגיד, אני לא צריך ללכת לחפש עבודה, פיתרו אותי, טוב, בסדר, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, הוא ידאג לי, זה יבוא. אסור לו לעשות כך. החובה של האדם היא לעשות את הדברים כדי להתפנס, כדי לשמוע על הגוף, כדי לשמוע על הבריאות, וגם להתאמץ מבחינה רוחנית. זה למדנו לפני שבועיים. גם מבחינה רוחנית אדם חייב להתאמץ. לא להגיד, טוב, אני באתי לישיבה, הכל בסדר. אתה צריך ללמוד חזק, אתה צריך להתאמץ לגלות את האמת כדי שאתה תתקדם בצורה הטובה ביותר. יש דברים מאוד קשים. אדם צריך לתקן את מידותיו, זה יכול להיות עבודה מפרכת הרבה יותר מאשר כל עבודה גופנית. אדם חייב לעשות. אומר הפסוק, אדם לעמל יולד. אנחנו נולדנו, נשלחנו לעולם הזה על ידי הקדוש ברוך הוא כדי לעבוד קשה. גם במובן הרוחני, גם במובן המעשי, החומרי. גם בענייני הפרט, אני צריך לדאוג שתהיה לי פרנסה ואני צריך לעבוד כדי להביח את הכסף בשבילי ובשביל משפחתי. גם בענייני הכלל, צריך להקים צבא וצריך לאמן את הצבא, וראינו שבוע שעבר ושבוע לפני כן צריך לעשות את המקסימום שאפשר לעשות. מבחינה טכנולוגית, מבחינה תכנונית, מבחינת האימונים. מי שאומר אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא ולכן לא צריך להכין ב-100%, הוא פושע. וראינו שזה מביא לתוצאות, גישה כזאת מביאה לתוצאות חמורות מאוד מבחינה רוחנית, שזה פוגע לו גם בדברים אחרים. ומכל שכן ממשיך הרב, לא נוצרה כדי שיכנס האדם הידע בסכנות הגוף והנפש. כן? אבל אפילו עצלות, אפילו פחות לעבוד, זה לא מידת הביטחון. אז מה היא כן מידת הביטחון? כפי שאמרנו קודם, מידת הביטחון היא לדעת שהקדוש ברוך הוא דואג לי. אז קודם כל, דבר שהוא פחות הנושא העיקרי של השיעור, הדבר השני, אני מקדים לרגע, אם האדם חוטף, נמצא בסכנה, קורא לו חס וחלילה נזק, אז הוא צריך להגיד, כל מה דוד רחמנה לתו אביד. מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא עושה לטובתי. לטובתי זה לא אומר, עכשיו הרגע זה טוב. איזה יופי נשרף לי הבית. מה איזה יופי נשרף לי הבית? כן, יש לי עכשיו הרבה עבודה לעשות. יש לי בעיה גדולה. אבל בעזרת השם, שאני אזכה, אני אראה שהקדוש ברוך הוא מיוציא מזה דברים טובים עבורי. הוא כיוון את זה כדי שאני אתקדם. כן.
כלומר, יש בחינה במצב הווה, בזמן הווה, שמה שקרה זה דבר רע, אבל ממנו יצא טוב. לא שאני אומר, לא, זה מה שקרה זה טוב. כל מה שקרה זה טוב.
כן, ברוך אתה אדוני אלינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תודה. אני הזכרתי, נדמה לי, שחז"ל אומרים על שמועות רעות, על דברים לא טובים, חס וחלילה, יש ברכה. אדם מברך, ברוך אתה השם, דיין האמת. מה? אבל אין שום דבר שלילי, הכל טוב, לא? לא. זה עכשיו בשבילי לא טוב. זה שהקדוש ברוך הוא יוציא מזה טוב, הוא מראש שלח את זה כדי שתהיינה השפעות טובות עליי, זה בעתיד. אני עכשיו מרגיש שחטפתי מכה. על מכה מברכים את הקדוש ברוך הוא, לא ברוך אתה השם הטוב האמיתי. לא, תודה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מברכים את הקדוש ברוך הוא, אתה דיין האמת. אתה יודע בדיוק את האמת, אתה יודע מה מגיע לי, מה טוב בשבילי. אני סומך עליך שכל מה שאתה עושה הוא אמת. בסדר? טוב. כן.
כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא עושה לטובה, גם מה שהוא קורא עכשיו,
אני הדגשתי לך, לטובה זה לא אומר שהרגע הדבר הזה הוא טוב עבורי, במובן של ההגשה שלי, במובן של הנעימות שלי, במובן שיותר קל לי כרגע, לא, זה לא יותר קל לי כרגע, יותר קשה לי כרגע. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שכרגע יהיה לי יותר קשה, יכול להיות שאני אקבל את הטוב מזה רק בעולם הבא. זה לטוב. אמרתי לטוב. אתה עכשיו מברך על זה דיין האמת, אתה לא מברך על זה הטוב האמיתי. אסור לך לברך על זה הטוב האמיתי. גם גדולי ישראל לא ברכו הטוב האמיתי על דברים כאלה. מובן? אם אתה חושב שעכשיו זה טוב במובן הקטן, אתה מקטין את כל ההשגחה האלוקית. אם אתה חושב שעכשיו זה טוב במובן הקטן ואתה לא תתחיל לעבוד קשה כדי לתקן, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע אדוני, אתה לגמרי לא בסדר. אתה עכשיו צריך להתחיל את הכל מחדש ולעבוד קשה. זה עכשיו טוב? לא. זה יהיה טוב כשאתה תעשה את התוצאות, כשתעבוד קשה ותתקן. אבל עכשיו זה טוב, רק במובן הזה, זה טוב לבן אדם לקבל עונש. עונש זה טוב? בלית ברירה, עונש מביא אותנו לטוב. מובן?
לא מיושב לגמרי.
טוב. אז בהזדמנות, נתקדם. כן. אנחנו לא נכנסים לענייני הלכה בשיעור הזה. יש, חזל עומים על שמועות רעות, אבל אתה שואל שאלה הלכתית שצריך לברר אותה בצורה מפורטת. טוב, עכשיו, אז מה אמרנו? מה כן עושה מידת הביטחון? מידת הביטחון נותנת לאדם גישה שאומרת לו, מלבד מה שהוא מתייחס, כפי שאמרתי, לנזק, משהו מתייחס למצב מסוכן שלא יתייאש. אבל יש דבר שהרב מזכיר אותו ראשון. אנחנו הרי מדברים על בן אדם שהוא עובד קשה. כך אמרנו, אדם חייב לעבוד קשה. הוא כל הזמן עובד לפרנסתו. אז רגע, אבל אמרנו שמידת הביטחון מצילה אותו שהוא לא יהיה נבהל להון. כך לשון הרב. שלא ירוץ אחרי כסף. איך זה עוזר? בואו תראו את הציטוט השני שהבאתי. אומר הרב קוק, ראוי שילמד האדם את עצמו להסתכל ולהבין מהי ההצלחה שיסודה באמת. אדם רוצה הצלחה בחיים. כל בן אדם רוצה להצליח. לא להיות כישלון, לא להגיד ניסיתי, לא הצלחתי. פה מדובר אפילו על הצלחה גשמית, לא רק הצלחה רוחנית. הבאתי את זה פה מתוך משהו ארוך של הרב, לכן אני מסביר את הרקע. הצלחה גשמית, מהי הצלחה אמיתית? תגידו, הצלחה אמיתית, הבן אדם הזה יש לו מיליארדים, הוא יכול לשבת בשקט, אפילו לא צריך לעבוד, יכול לקנות כל מה שהוא רוצה. לא נכון. ההצלחה שיסודה באמת, כותב הרב, היא מצלחת את האדם בגופו ונפשו, מביאתו לחיי עד, לחיי נצח, לעולם הבא. זאת אומרת, ההצלחה הגשמית מביאה להצלחה רוחנית, וממלאתו חדוות לב ושלוות צדיקים בחיי הבלו. זאת אומרת, יש חיי נצח. טוב, אדם שיצריך מבחינה רוחנית, זוכה לעולם הבא, חי שם חיי נצח. יש חיים זמניים בעולם הזה. גם על העולם הזה אכפת לנו. על העולם הזה אכפת לנו שהאדם יהיה שמח, שתהיה לו חדווה, חדוות לב, שמחה פנימית, ושהוא יהיה רגוע, שלב, שלוות צדיקים. לצדיקים יש שלווה, יש שקט פנימי. איך מגיעים לזה? זאת הצלחה אמיתית. איך בן אדם מגיע למצב כזה של הצלחה אמיתית? בעזרת מידת הביטחון. כן? לעומת ההצלחה הכוזבת, ממשיך הרב, שרוב בני אדם רודפים אחריה שהיא הצלחת העושר מבלי להקפיד על האמצעים והדרכים שעל ידם תהיה קנויה להם. כאן הוא כבר מגלה לנו יסוד אחד. אם האדם משיג עושר על ידי אמצעים לא כשרים, הוא מצד אחד יכול להגיע לעושר כלכלי עצום, מצד שני הוא לא רק יפסיד את העולם הבא, הוא יפסיד גם את העולם הזה. כן, יאיר. יעקב אבינו יש לו צלות. נכון, יש לו צלות. אמרנו שיש גם אסונות שקוראים לבן אדם, יש נזקים שקוראים לבן אדם. אבל זה לא מתייחס לשלווה הפנימית שלו. כשכתוב שצדיקי, לגבי יעקב אבינו, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אין לך אפשרות לשבת בשלווה, זה מבחינה חיצונית, לא מבחינה פנימית. אנחנו נראה את הדברים, בואו שוב נראה את הפירוט עכשיו, נלמד פה כמה דברים של הרב שבגללם הבאתי את כל ההקדמה הזאת. יש פה מאמר חז"ל במסכת שבת, תניה. רבי נחמיה אומר, באבון שנאת חינם, יש לנו אדם שחוטא בשנאת חינם, מה העונש שלו? בגלל האבון הזה, מריבה רבה בתוך ביתו של האדם. האדם מתחיל לגלות שיש לו כל הזמן מריבות בבית. אחר כך אשתו מפלת נפלים. זה דבר מאוד לא נעים, כן? אישה שיש לה מצב שהיא בהיריון, ובמקום ללדת תינוק חי, אז יש אחר כך הפלה. זה דבר מאוד לא נחמד, מאוד לא טוב, מאוד לא חיובי. ובניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים, עוד יותר, אסון גדול מאוד. כן, שהבנים שהם כבר בחיים מתים בגיל קטן. מה הקשר בין שנאת חינם לבין האסונות שמובאים פה? הרב מסביר פה, יש סדרה של מאמרים פה במסכת שבת, שהרב מסביר את הקשר המהותי הפנימי בין החטא שחזל מזכירים אותו לבין העונש. ואנחנו לומדים מזה הרבה מאוד על ההתנהגות החיובית שאנחנו צריכים ללמוד אותה לכתחילה. בואו תראו מה שאומר פה הרב. כל הפרעות המוסריות, כשבן אדם, כן, זה הפרעות, לא הפרעות, כשבן אדם הוא פרוע, הוא לא מתוקן מבחינה מוסרית. כל מצב של חיסרון מוסרי, שבן אדם, למה הוא עושה אותו? הוא עושה אותו כדי לקדם את עצמו. חז"ל אומרים, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אנשים חושבים שהם מקדמים את עצמם. בן אדם אומר, אני מקנא. הוא השיג את זה, הוא השיג את זה, אני ארדוף אחריו, גם אני אשיג. הוא חושב שבצורה כזאת הוא ישיג יותר, הוא יתקדם יותר מבחינה גשמית לפחות. תדע לך שזה יוציא אותך מן העולם, לא יכניס אותך לעולם. התאווה, אדם אומר, דיברנו על זה קודם, אדם אומר אני רוצה ליהנות, ליהנות מזה, ליהנות מזה, ליהנות מזה. הוא רודף אחרי תאוות, הוא יהיה פחות בעולם, לא יותר בעולם. והכבוד, כן, בן אדם בוחן את עצמו, איך מסתכלים עליי, איך מכבדים אותי, רודף אחרי הכבוד, יש מאמר נוסף, כל מי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אז כל הפרעות המוסריות, אומר הרב, אינן מביאות את התכלית המבוקשת, אפילו לפי הדמיון של אותו הנטעה. האדם נדמה לו, הוא טועה, הוא סתם הלך לאיבוד, נדמה לו שהוא יהיה מאושר אם יהיה לו הרבה כסף. נדמה לו שהוא יהיה מאושר אם יהיה לו הרבה כבוד, אם הוא ייהנה מהתאוות שלו. גם לפי הטעות שלו, לפי הדמיון שלו, הוא לא ישיג. כי כל דבר כזה, יש כבר בתוכו את החולשות שגורמות לדבר בעצמו להסתלק. יש לזה הרבה דוגמאות, אבל בואו נראה את הדוגמה של הרב פה. יסוד השנאה בא על פי רוב מצד ההתחרות של בקשת ההון. עכשיו אתם מבינים מה הקשר. האדם הזה מחפש כסף. אומר הרב, ברוב המקרים למה יש שנאה? בגלל כסף. ההוא לקח ממני, אני רציתי להביח, ההוא חטף. ההוא לא משלם לי, ההוא זה ככה, אני רוצה להביח יותר, הוא מתחרה שלי, אני רוצה להביח יותר והוא לא עוזר לי. רוב השנאה בעולם, אומר הרב, מגיע מבחינה חברתית, מבחינה אישית, מגיע מזה שבן אדם רוצה להביח, רוצה להגדיל את הונו, והוא רואה את האחרים בתור מתחרים. זה מפתח שנאה. תסתכלו מסביב, תראו את זה, זה מאוד מאוד בולט. בקשת ההון. והבקשה הזאת, אבל למה בן אדם מחפש כסף? לא כל בן אדם רוצה לראות את עצמו כאגואיסט. בדרך כלל רוב בני אדם לא רוצים כך. יש מעט אנשים שיבואו ויגידו, אני רוצה שיהיו לי ארמונות ומכוניות וזה, אני אלך להיות מיליונר. לא, בן אדם לא אומר לעצמו כך. מה הוא אומר לעצמו? אומר לעצמו, אני רוצה שיהיה טוב למשפחה שלי. אני כשהייתי ילד הייתי רעב, אני רוצה שהילדים שלי לא יצטרכו אף פעם לעבוד. כן, הוא בונה את זה על ערך של משפחה, משפחתיות. זה מה שאומר כאן הרב. הבקשה הזאת, זה שהוא מבקש הון, נסמכת על יסוד אהבת המשפחה. כשמתאמץ כל אחד להגדיל כבוד ביתו ולהצליח את בני משפחתו באהבתו אותם. מובן? חושב שהתהליך מאוד מובן, מאוד מוכר, לא כל אחד מנסה להיות מיליונר. אבל בן אדם אומר, אני צריך לעבוד קשה, לא יכול להפסיק לעבוד ולקחת חופש. אני לא יכול להגיע הביתה יותר מוקדם להיות עם הילדים, עם אשתי. למה? כי אני דואג לילדים. אני עובד בשבילם, אני עובד כדי שיהיה להם כסף. איך זה הולך? אני זוכר, פעם סיפר פה אחד הרבנים פה, הרב אלישע וישליצקי. הוא פגש, נסע במונית יום אחד. שואל אותו, בעל המונית, כמה ילדים יש לו? אז אני לא זוכר כמה ילדים היו לו באותו שלב, אבל זה היה הרבה יותר ממה שהיה לנהג המונית. והנהג המונית אומר לו, תגיד לי, איך אתה יכול לעמוד בזה מבחינה כלכלית? אני, כל ילד, צריך לדאוג לו לחדר. בתוך החדר, לריהוט, למחשב, לבגדים, לזה, זה עולה הון תועפות, אני לא יכול, אין לי אפשרות שיהיו לי כל כך הרבה ילדים. כלומר, הוא חושב שהאושר של הילד שלו תלוי בכמה הוא קונה לו. כן? והדברים מגיעים למצבים מאוד קיצוניים, שאמא הולכת עם הילד לקנות בסופרמרקט, והילד אומר, אני רוצה את זה, ואני רוצה את זה, ואני רוצה את זה, והאמא אומרת, אוי, מה, אני כל כך אוהבת את הילד שלי, אני חייבת לקנות לו. ובכלל, הילד אחר כך סובל מעודף משקל ומתקלקלות לו השיניים והכל בגלל שאמא כאילו אוהבת אותו. כן, ודאי. זה מזיק גם לנפש שלו. אבל היסוד של כל העניין, אומר הרב, יש פה שרשרת של בעיות. קודם כל הוא אומר, אני אוהב את משפחתי ולכן אני צריך להרוויח להם כסף. אחר כך הוא רואה שאחרים מתחרים איתו, אז הוא מתחיל בשנאת חינם כלפי האחרים, כי באמת הם לא מתחרים איתו. אם יש לך ביטחון בקדוש ברוך הוא, אתה בא ואומר, הקדוש ברוך הוא, אם אני אעבוד קשה, הקדוש ברוך הוא ייתן לי את מה שמגיע לי, את מה שאני צריך. השני לא יכול לקחת ממני את זה. לא יכול. אדם גנב ממני, אני לא אפסיד. אם הוא היה מושחת, אני עבדתי קשה ועשיתי והוא גנב ממני, או שמגיע לי נזק, והקדוש ברוך הוא גלגל את זה על ידו, או שלא מגיע לי נזק, הקדוש ברוך הוא ידאג שזה יחזור בצורה אחרת. לא שאני לא צריך לעבוד. אני צריך לעשות את המקסימום שאני יכול בצורה מוסרית, ועוד מעט נראה מה זה צורה מוסרית, אבל אני לא יכול להפסיד בגלל בן אדם אחר. זה שייך למידת הביטחון. זה שאני שונא את השני, כי אני אומר, הוא חטף לי, אני רציתי את העבודה הזאת, הוא לקח לי, אני רציתי את העסקה הזאת, הוא הקדים אותי, הוא הציע מחיר יותר זול, אני מתחיל לשנוא אותו. זה לא מוצדק. זה חוסר ביטחון בקדוש ברוך הוא. זה גם חוסר מידות. אבל זה מתחיל מחוסר ביטחון. עכשיו, מה קורה עם חוסר הביטחון הזה ועם הסינה הזאת? אומר הרב, סוף עד שאהבה הזאת, שהוא אוהב את משפחתו, מתהפכת לסינת הבריות כולם שחוץ לחוגו, הוא בגלל שהוא אוהב את המשפחה שלו, הוא שונא את האחרים, סוף כל סוף מאומה איננו עולה בידו. שהמשפחה עצמה נהפכת מצד החיסרון הפנימי שבמעמד הנפש המקולקלת, המלאה איבה ואהבה עצמית נפזה, המשפחה נהפכת לקיבוץ של אויבי נפש, אויבי איש אנשי ביתו. מערב מדגיש בו, כשיש קלקול, קלקול מוסרי, כמו שהוא אמר בהתחלה, כל הפרעות המוסריות, אז בן אדם לא מרוויח מזה, אפילו בכיוון שהוא מנסה ללכת. יכולנו לחשוב שהבן אדם הזה הוא שונא את כולם, אבל הוא אוהב כל כך את המשפחה שלו, אז לפחות במשפחה שלו הוא יביח. טוב, יקבל עונש לעולם הבא. אבל עכשיו תהיה לו משפחה מלוכדת ואוהבת, כי הם מרגישים כמה הוא משקיע בהם, כמה הוא אוהב אותם. לא, זה לא מה שיקרה. למה זה לא יקרה? כי אדם שנפשו מושחתת, ראיתי לכם, אנחנו עוסקים בתורת הנפש, אדם שנפשו מושחתת, אדם ששונא אחרים, במיוחד שונא אותם בסיבה לא אמיתית, הוא משחית את הנפש שלו בפנים. אי אפשר לצאת מזה נקי גם כלפי אנשים שאתה אוהב אותם. אי אפשר לבנות משפחה מאושרת כשאתה שונא אחרים. זה דרך אגב כלל גדול, כי אצלנו יש גם סיבות נוספות לשנאה. מישהו שונא מישהו כי הוא שמאלני, הוא ימני, אפילו הוא ערבי. כן? אתה מתרגל לשנאה, זה ישפיע על החיים שלך מבפנים. שנאה היא מידה אסורה. יש בזה הרבה מאוד בדברי הרב קוק, אבל זה לא הנושא העיקרי שלנו היום, אז לא נרחיב בזה עכשיו. בא האדם הזה הביתה, הוא לא יודע מה זה לאהוב. הוא חושב שהוא אוהב את המשפחה, מחבק אותם ומנשק אותם, מביא להם מתנות, אבל הוא עצבני בפנים. העצבנות הזאת יגרום לכך שמישהו ידרוך לו על הרגל, מישהו יעצבן אותו עוד יותר בבית, הוא יתפרץ. אין לו אופי כזה שיכול לגרום לשלום בתוך הבית. השלום לא יחזיק מעמד. כולם מגישים את העצבנות, כולם מגישים את המצב שלו, וכולם לומדים ממנו את זה. כל המשפחה, האישה והילדים והכל. התוצאה תהיה בית מלא מריבות. עד כדי כך שהרב מביא הזה את הפסוק, אויבי איש, מהאויבים הכי גדולים שלו, אנשי ביתו. יכול להיות מצב כזה שהילדים שלו יסנאו אותו. וכל מגמותיו, כל המטרה שלו, כל מה שהוא רצה להרוויח, נהפכות לדאבון לב, כמריבה רבה בתוך ביתו. יש לו הרבה מריבות בתוך הבית. אבל זה יותר גרוע מזה, אומר הרב. הנה מהלך הפעולות הרעות של שנאת הבריות, הולך הלוך וקלקל את סדרי החיים. כשבן אדם מקולקל מבחינת הנפש, תורת הנפש היא תורה מאוד גדולה, אדם צריך לעבוד על עצמו, אדם צריך לתקן את עצמו, ואדם שלא מתקן את עצמו, וההפך מזה הוא נותן לקלקולים להשתרש, להתעמק, הם ילכו ויתפתחו, הם ילכו וימשיכו להתגלגל יותר ויותר לשלילה. אז האדם הזה, זה רק מתחיל מזה שהוא איבד את המטבה שלו. היינו חושבים, הנה, זהו, כבר הוא איבד את הכל, הוא רצה משפחה, משפחה מאושרת והכל, ולכן הוא גודף אחרי כסף, הוא כבר איבד את כל האושר המשפחתי. יש הרבה טובות, כן, הילדים רק מתבגרים, הם כבר לא רוצים לדבר עם הורים, בורחים מהבית, הולכים למקום אחר, לא רוצים כלום. אז לא, זה כבר הכי, הדבר הכי שלילי שיכול להיות, לא, יש יותר גרוע מזה, למה? כי אם הוא שקוע במידה כזאת שלילית, זה לא יעצור, זה ימשיך להתפתח. בתחילה הוא מאבד את שיווי המשקל ואת מצב השקט של החיים הכלליים. דיברנו קודם על שלווה. אנחנו נראה יותר את העניין הזה של שלווה בהמשך, אבל הוא איבד את השלווה הפנימית. למה? כי הוא שונא את כולם, הוא עצבני. ממילא, הבית, המסגרת, זה מה שרב קורא כאן, חיים כלליים, המסגרת הבסיסית של החיים שלו, הוא כבר איבד. זה שלב ראשון. אבל אחר כך, המהומה, רק שבן אדם אין לו שלווה, אז יש מהומה. מהומה פירוש הדבר, יש עצבנות, יש בלגן, רצים לפה, רצים לשם, אין סדר, כי בן אדם כבר לא יודע מה הוא רוצה. מרוב עצבנות. כלומר, הוא חושב שיודע מה הוא רוצה, רוצה להרוויח עוד ועוד ועוד, הוא ממשיך לעבוד ככה. הכל נהיה מסביב מהומה אחת גדולה. כי בתוך הנפש יש לו מהומה. בתוך הנפש יש לו קנאה ויש לו שנאה. המהומה הזאת שגרמה לכך שאין שקט בבית, אחר כך היא מאבדת את הכוח הנדרש לעמל השכלול והוצאה מן הכוח אל הפועל, את הכוחות הטובים. לבן אדם יש כוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. כוחות טובים, כוחות שיכולים לפתח דברים, אפילו להמציא דברים חדשים. לגלות כל מיני דברים שלא היו עדיין. כל הדברים האלה, אני ממשיך בתור הבא, הגנוזים בעומק כישרון חיי החברה. כישרון פה זה מלשון כשרות. כשחיי החברה הם כשרים, מה זה חיי חברה כשרים? חיי חברה כשרים בנויים על התורה. התורה אומרת לא תיקום, אסור לנקום בשני, לא תיתור, לא תשמור לשני, שאתה כועס עליו בגלל שהוא עשה, נדמה לך שהוא עשה לך איזה דבר לא טוב, ואהבת לרעך כמוך. אלה חיי חברה כשרים. אם האדם יש לו חיי חברה כשרים, אז גנוזים בתוך חיי החברה האלה כוחות שיכולים להוליד הרבה הרבה דברים טובים. כשאדם נמצא במצב של מה שהרב קרא כאן מהומה, כי יש בו קנאה ושנאה, הוא מאבד את היכולת לפתח את הדברים הטובים האלה. במילים אחרות, במשל, לעומת זה, אשתו של אדם מפלת נפלים. מה זאת אומרת? הייתה לו פוטנציאל. כלומר, האישה הייתה בהיריון, זה פוטנציאל ללידה. נפל זה איבוד הפוטנציאל הזה. אז אומר הרב, הגמרא לא רק מדברת על הנקודה הפרטנית, שזה אסון בפני עצמו, שיש הפלה כזאת, אלא בכלל, בכל המציאות שלו, הוא לא יכול להוליד דברים חדשים. כי הבלגן שיש אצלו בנפש, לא נותן לכוחות להתגלות. מובן? כלומר, האדם הזה נמצא במצב חמור. קודם הוא איבד את השלווה, עכשיו הוא מאבד את היכולת לפתח דברים, ועכשיו השלב הבא הוא יאבד גם את היכולת לשמור על מה שיש לו. כן? השלב הבא אחר כך שהערבוב מתרבה, הוא מאבד את התקוות היותר טובות שכבר יצאו אל הפועל. הוא מעשן עד היסוד, ולעומתו בניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים. כלומר, האדם הזה יכול להוריד את כל מציאות החיים שלו לחורבן. וזה קורה בפועל. עוד רגע הרב יסביר איך זה קורה בפועל. למה? כי הנפש שלו לא מתוקנת. כי הוא בונה על שנאה. כי אין לו ביטחון בקדוש ברוך הוא. הוא רואה את כל החיים כתחרות פרועה. וזה קורה גם בדברים קטנים. מישהו סיפר לי, אני זוכר, התלמיד שלי סיפר לי, הלך ללמוד באוניברסיטה, מקצוע מסוים שנחשב מאוד תחרותי. תמיד יש כמה בכל שנה שלא עוברים את הסף, כי רוצים שלא כולם יצליחו. יש יותר מדי אנשים במקצוע. הוא אומר, כשהיינו עושים שיעורי בית, מכינים למבחנים, סטודנטים לא היו מוכנים לעזור אחד לשני. כי מה הוא יצליח, אני אקשר. אתם מבינים איזה מצב לא נורמלי זה? שני אנשים לומדים ביחד שנה שלמה, לא מוכנים לעזור. מפחדים. הכל קנאה, הכל שנאה, הכל תחרות. אבל זה מה שקורה בשוק. כן, זה גונב מזה וזה מושך מזה. אתה תרוויח בבורסה, השני יפסיד. צריך להיזהר מהדברים האלה. אז קודם כך שהסביר רב את הדבר הזה כתופעה חברתית כללית, עכשיו הוא חוזר לתוך המשפחה. כוח האהבה הכללי הוא הנותן אורך הרוח לספירת ירחים, למלא את ימי העיבור בהסכמה פנימית בלא התרגשות נפרזה המקלקלת את הבניין. זה דבר מאוד מעניין. אומר הרב, מה האדם הזה איבד? הוא איבד את השלווה. מה אין לו? אין לו ביטחון. עכשיו שימו לב, הריון זה דבר לא כזה פשוט. אנחנו גברים, אנחנו לא יודעים מה זה להיות בהריון, אבל ברוך השם ראיתי את אשתי, אני יודע, זה מאמץ. זה מאמץ פיזי, זה מאמץ בריאותי, זה...
עד שזה מגיע.
עד שזה מגיע, 9 חודשים זה הרבה זמן. אם האדם יש לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, אומר, אני עושה את כל מה שאני יכול, דואגים לאישה, למנוחה, לאוכל טוב, לכל מה שצריך מבחינה בריאותית, הולכים לרופא והולכים לפי הוראות של הרופא. אבל, תאר לעצמך אישה שהיא עצבנית כל ההיריון. יכול להזיק לה לבריאות, וזה יכול לגרום להפלה. זה דבר מאוד מסוכן. אז אם יש לאדם ביטחון, אז יש לו אורך רוח לספור את הירחים, את החודשים, 9 ירחי לידה. למלא את ימי העיבור, להגיע לסוף הטוב של הלידה, בהסכמה פנימית, כי הוא אומר, הנה, אני בסדר. זה ככה הקדוש ברוך הוא יצר את העולם, אני בוטח בקדוש ברוך הוא. אם צריך לעבור 9 חודשים, סימן שזה טוב לנו, סימן שזה אנחנו, העבודה שאנחנו צריכים לעשות, במיוחד האישה, אבל אנחנו שותפים בזה, בלא התרגשות נפרזה. הוא לא יתרגש שלא ייכנס לעצבנות, אבל אם ייכנסו לעצבנות כזאת, זה יכול לקלקל את כל הבניין. זה יכול לגרום להפלה. מה אם האדם איבד את שלוותו, אז זה מובן למה אשתו מפלת נפלים. והיא הנותנת גם כן הדרכה טובה לחוס על טיפול הבנים בקדנותם. אם האדם נמצא במצב של אהבה אמיתית, כוח אהבה כללית פירוש הדבר שהוא אוהב את כולם, לא רק את הכאילו את המשפחה שלו. אז אחר כך הוא ילך ויתפר בילדים שלו. אתם יודעים כמה סבלנות צריך לילד קטן? מאיזשהו תינוק שצריך עם החיתולים ולהתעורר בלילה, ואחר כך שהוא ילד קטן והוא מתלכלך והוא משתובב ועושה כל מיני, צריך המון סבלנות לזה, צריך אהבה אמיתית. לא אהבה מדומה שאומר אני שונא את כולם ואני אוהב את המשפחה שלי. אדם שהוא כזה לא תהיה לו סבלנות לילדים. ממילא אם לא תהיה לו סבלנות לילדים, לך תדע חס וחלילה איזה אסונות יכולים לקרות. וכשכוח אהבה מתעקר, כן, מתקלקל על ידי שנאה, היסודות מתבטלים מעיקרם. כל האפשרות הזאת לעבור בצורה טובה הריון ולידה זה מתקלקל. וכוח האירוס מתגלה בתוצאות היותר קרובות לליבו ונפשו של האדם. וקודם כל בתוך הבית זה מתקלקל. זה מתקלקל גם מבחינה חברתית כפי שתיארנו קודם, שאפשר לפרש, הרב מפרש את כל זה גם כמשל לחברה. אבל זה מתחיל בתוך הבית. למען ישוב אל השם להיות דבק במידותיו. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, צריך להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא קל וחום וחנון, הקדוש ברוך הוא טוב לכל והחמיו על כל מעשיו, אז צריך לאהוב את כל הבריות, כי מעשי ידיו כולם. הקדוש ברוך הוא יצר את כל בני האדם, את כל עם ישראל ואת כל אומות העולם. צריך לאהוב את כולם, ומטובו להם אור חיים. מתוך הטוב האלוקי כולם מקבלים חיים. זה דבר ראשון. שלב ראשון ודוגמה ראשונה, מה ההבדל בין חיים שבנויים על ביטחון בקדוש ברוך הוא, שמביא לזה שאדם חי חיים מוסריים, הוא לא ישנא את כולם, זה לא מוסרי. הוא לא יחשוב, יש לו ביטחון שהקדוש ברוך הוא נותן לו את מה שמגיע לו, הוא לא חושב שכולם חוטפים ממנו, ואפילו אם מישהו חטף ממנו, אומר, אם אני עבדתי, ואם הקדוש ברוך הוא הביא לי את הנזק, אז יכול להיות שמגיע לי נזק, ויכול להיות שהקדוש ברוך הוא ישלים לי. אבל הוא לא שונא את כולם. הוא לא בתחרות מתמדת. עכשיו בואו נראה את השלב הבא. כאן המשך, בדיוק המאמר הבא, שם בגמרא. זה נדמה לי
מצוין, נפתח את ה... ואם בפנים... רבי אלעזר בא יהודה אומר, באבון חלה, אומר, אדם לא מפריש חלה מהבצק. באבון חלה, כל בצק שמעל כמות מסוימת, צריך ללמוד את זה בהלכות, אבל אתם לא עוסקים עכשיו בהלכות, צריך להפריש חלה, בזמן בית המקדש, היו נותנים את החלה לכהן. זה אחת ממתנות כהונה. היו מפרישים כמות מסוימת, מגיע הכהן, הנה, בבקשה, זה שלך. היום, אי אפשר לתת לכהן, כי יש בעיה של טומאה, אז שורפים את החלה הזאת אחרי שמפרישים אותה. באבון חלה, שלא מפרישים חלה, אין ברכה במכונס. כלומר, יש דברים מכונסים, הם לא נשמרים. ומערה, מערה זו כללה, משתלחת בשערים, זה דבר שקשור להיום, כן? יש שערי המניות, וזורעים זרעים ואחרים אוכלים. שנאמר, אף אני אעשה זאת לכם, והפקדתי עליכם בהלה. זה פסוק בכללות, כשעם ישראל חוטא, את השחפת ואת הקדחת, מחלות עיניים ומדיבות נפש, וזרעתם לריק זרעכם, ואכלוהו אויביכם. דורשים חז"ל, אל תקרי בהלה, אלא בחלה. כלומר, זה באבון שלא נתנו חלה. ואם נותנים, מתברכים, שנאמר בראשית הריסותיכם, תיתנו לכהן, זה מצוות חלה, להניח ברכה אל ביתך. זה יגרום לברכה בבית. נראה את ההסבר של הרב למאמר, ותבינו את הקשר. השפעת קדושת הכהונה על הבית. מה פירוש הדבר שנותנים חלה לכהן? בהוראת היחס שיש לכהן, על ידי חלה ניתנת בבית, היא מביאה את החיים לתכליתם. כלומר, אדם בא ואומר, אני אפיתי לעצמי, אשתי אפתה, אני אפיתי. זה אוכל, זה לחם, זה עוגה, זה עניין פרטי שלי. גם בתוך הבית הפרטי שלי, ראשית הריסותיכם, הריסותיכם זה הבצק, את הדבר הראשון אנחנו נותנים לקדושה, לכהן שעובד בבית המקדש, לכהן שכתוב בפסוק, שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, אנחנו רוצים ללמוד את דבר השם. כך החיים מגיעים לתכליתם, למטרתם. כי סוף כל המסיבות של השתדלות האדם בעבודתו במה שחוץ לבית, הוא כדי שימצא את ברכתו ואת עושרו בביתו. הרי אדם, מה שראינו קודם, האדם לא הולך לעבוד כדי ש... לא, האדם יכול להגיד, אני עובד, כדי שיכבדו אותי, כמובן גם כבוד זה לא סיבה טובה. האדם באמת צריך לעבוד כדי שיהיה לו בית. שהבית יהיה מתוקן, שהבית יהיה בנוי נכון, אבל מה זה בית מתוקן? כיוון שקדושת השם יתברך, שהיא נקנית על ידי החלק הנותן, הניתן לכהן. זה המטרה של הבית. אדם צריך בית של קדושה, בית שקשור לעבודת השם, בית שקשור לביטחון בקדוש ברוך הוא. מתוך זה, שזאת המטרה שלו, מתוך זה הוא עובד. אבל אם זה הפוך, כיוון שקדושת השם יתברך היא מתרחקת מתוכיות הבית, הוא אומר, הוא לא נותן חלה, מה אכפת לו על חלה? הוא רוצה להביח לעצמו, אין לי מספיק, אני עובד קשה כל היום, מה, אני עוד עובד מהבצק שלי לכהן? הוא מזלזל בקדושה, בתוכן הרוחני, והוא חושב שהוא יביח לבית, הוא יביח מהכסף. הקלקול מתחיל מפנימיות הבית, אבל הוא איננו עומד במקומו, כי אם הוא הולך הוא מתפשט גם כן על החיים שחוץ לבית, שהם גורמים את ברכת הבית. כלומר, אומר הרב כאן, חז"ל הולכים לתאר לנו, שכשבן אדם לא מתחיל את החיים מביטחון בשבע קדוש ברוך הוא,
בן אדם לא מתחיל את החיים מזה שהכל בנוי במטרה לעבוד את השם, במטרה של הכנסת קדושת השם שבתוך החיים. זה לא מתחיל מהרדיפה אחרי הכסף. הכסף הוא אמצעי. אז אני צריך לעבוד קשה כדי שיהיה לי פרנסה למשפחה. אבל יש לי מטרה בדבר הזה. זה גם קשור לביטחון. כן? שאדם אומר, למה אני בכלל נמצא פה? למה אני בכלל עובד? אני יודע שהקדוש ברוך הוא שלח אותי למטרה מסוימת, לחיים האלה. אז אם האדם יש לו ביטחון כזה, אז הוא דואג קודם כל לקדושה, ומתוך הקדושה הוא דואג לכל. אבל אם האדם כל כך אין לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, הוא אומר, אני חייב לעבוד, טוב, נדאג לקדושה אחר כך, עוד כמה שנים, נגיע כבר לבסיס כלכלי, יהיה לי מספיק מיליונים, אני אתן כסף לצדקה. אין, זה מתארים, אפילו החובות הלבבות מתאר יחס כזה, טעות כזאת. אז זה ישפיע לא רק בתוך הבית, זה ישפיע על כל המציאות החברתית. מתחיל הרב ומסביר, הנה הסדרים החברתיים, החברתיים אינם הולכים כסדרם, יש סדר מסוים במבנה החברתי. המצאת החומר, קודם כל יש פס ייצור, בין אם זה חקלאות, בין אם זה תעשייה, כן? קודם כל נוצר משהו, נוצר איזה חומר. אחר כך, החלפתו על ידי סדר הטוב שבמסע ומתן. כלומר, בן אדם אחד ייצר שזה יהיה אוכל, שזה יהיה מטטי, שזה מה, מה זה, מה שזה יהיה, והוא מוכר את זה למישהו אחר, והוא נותן לו כסף, בצורה מוסרית, טובה, זה טוב מאוד. גם הוא מוסיף ברכה. כן? כי בן אדם אומר, אנחנו מחליפים בינינו, אתה עשית את זה, אני עשיתי את זה, אנחנו משלמים אחד לשני, למה לא? טוב מאוד. ואחר כך הדבר הבא, הבאתו אל מקומו להשתמש בו כפי צורכו. זה השלב השלישי שמביאים את התוצרת הביתה. לפי השימוש, לפעמים יש מחסן, יש מקום שצריך לשמוע את הדברים. החלה מקשרת אל הקדושה את כל התנועות שהחברה מנועת מתחילת עבודה עד הבאה לכלל שימוש ביתי. למען דעת שהן כולן נקשרות לאותה התכלית הנשגבה נמצאת בקדושת התורה המושפעת על ידי הכהונה בתורה ועבודה. זה שוב היסוד של הביטחון. הכל לשם עבודת השם. והחלה, מצוות חלה, משפיעה על הכל, על כל השלבים. על כן, כי למה? כי זה המצוות חלה נמצאת במקום הסופי. ועשית את הכל, גידלת את החיטים, קנית את החיטים, או מכרת את החיטים, עשית לחם, עשית בצק, לא עשית עדיין לחם, עשית, כן, עשית קמח והכל. בסוף, עקרת הבית, מכינת הבצק, שם היא לוקחת את החלה. אז לכן, הפרשת חלה, שהיא בסוף של כל התהליך, היא משפיעה על כל התהליך כולו, כי בן אדם רואה מה המטרה. ואם לא, הקלקול שיש בביטול מצווה זו, הוא מתפשט על סדרי החברה כולה, ביחס לתכלית האחרונה, אין ברכה במכונס. כלומר, מתחילים מהסוף. והסוף הוא שהבאת את הדברים הביתה ושמת אותם באיזשהו מחסן. מחסן זה הכוונה מכונס, מאוחסן. הדברים המאוחסנים כבר מתחילים להתקלקל. ולעומת הסדר של החלפת החומרים ליסוד מסע ומתן, שגם ברכתו צריכה להיות כלולה בהשפעת הקדושה ליושר ולמידות טובות, אם האדם עושה מסע ומתן לא בצורה מוסרית, בן אדם עודף אחרי כסף. אין לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, אני חייב להביח טוב, אני אגיל פינות, אני אקח יותר, אני אמכור יותר ביוקר, הוא לא מוסרי. אז גם המסע ומתן מתקלקל. היושב ומידות טובות מתחזקים לפי הערך של כבוד הכהן, תופס התורה והזיקוק אליו. כלומר, אם האדם שהוא במסע ומתן מבין שיש ערך אלוקי, הוא מכבד את הקדושה, הוא קשור בביטחון לקדוש ברוך הוא, לא יעשה דבר לא מוסרי. הוא אומר, מה, אז אני אביא לך פעם קצת פחות, אבל אני ממשיך לעבוד, והקדוש ברוך הוא ידאג שתהיה ברכה במה שאני עובד. אני מתאמץ, אני עושה את המקסימום. אבל אם האדם לא בוטח בקדוש ברוך הוא אומר, לא, עשיתי ואין לי מספיק כסף, אז אני צריך ככה, ניקח עוד קצת. גם מה שלא שילמת. לא, בסדר, אני לא אגנוב, אני רק... אז אדם לא מוסרי. אז גם כן, בשלילה, מאירה, כללה משתלחת בשערים. כל המחירים מתחילים לרדת. בן אדם רוצה למכור, אבל הוא לא מקבל כסף. למה? כי מראש המוסד שלו מקולקל. יודעים, זה דבר מאוד מעניין. יש עכשיו משבר כלכלי עולמי, משבר בבורסה, המחירים יורדים. וכל הזמן עכשיו מגלים, סליחה, כל מיני רמאויות. ההוא רימש פה, וההוא גנב, וההוא זה. זה לא עכשיו שרימו, רימו קודם. כלומר, כל הזמן מתחת לפני השטח, בכלכלה שכאילו הייתה מוצלחת, אנשים לא היו מוסריים. אז זה פלא שהכלכלה מתמוטטת? אין מוסר, זה כלכלה מתמוטטת.
כן.
לא, הפוך, המחירים יודעים הוא מפסיד. הוא מפסיד כי הוא לא מוסרי. המכונס אמנם, מה שבמחסן, באפס השפעת המושג, שהוא לא מוסרי, הוא יורד ממעלתו הראויה לברכה. שאם היה, מתי הוא היה מקבל ברכה, אם היו, הוא היה לוקח את הדברים לתכלית הנשגבה, שהיא עמדת חיי האדם, והתחזקו לפי המושג הקדוש המבורר מעוזה של תורה. אדם תמיד צריך לזכור, המטרה של החיים היא קדושה, היא עבודת השם, ממנה היא מוסריות, ורק ככה יש ברכה. על כן, באפס כוח זה, כשאין כוח מוסרי, חדל כוח הברכה מלחול. אבל השערים, שהם דרכי המשא ומתן, הם כשהם מושפעים בהדרכה נאה, קדושה ומוסר צדק, נעשים ביושר ומביאים ברכה, שוב, אותו עיקרון. כשאנשים מוסריים, אז המחירים הם מחירים צודקים. מחירים צודקים, אז זה מרוויח בצדק את מה שמגיע לו, וזה, כן, קיבל את הסחורה בצורה צודקת, הוא מקבל את מה שמגיע לו, הכל בסדר. אבל ויזבון המוסר, והתרחקות מכל אמת וצדק, היוצא מריחוק התורה, הניכרת על ידי בעיטת, אדם בועט במצווה הביתית, שצריכה להיות כל כך חביבה ומקובלת, אדם צריך לרצות במצווה של נתינת חלה. ואדם במקום זה מזלזל במצווה, בועט בה, אז העסק כולו של המסע ומתן, שמגמתו להגדיל ההון, נהפך לבולמוס של אהבת בצע, הגורר עמו כל שקר וכל תרמית, כנען בידו ומאזני מרמה לעשוק אוהב. כלומר, תבינו, וזה בדיוק קשור למה שאמרתי קודם, אם בן אדם הוא מוסרי, המסע ומתן שלו הוא בצדק, ואם הוא בצדק, כולם מרוויחים. אם בן אדם הוא לא מוסרי, למה הוא לא מוסרי? אין לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, הוא רודף אחרי כסף. סיפר לי יהודי, תלמיד חכם, שנמצא ברוך השם בארץ ישראל הרבה שנים, אבל הוא גדל באמריקה, הוא מכיר שם הרבה יהודים, אמר לי, אמרתי לחברים שלי לפני שנים, אתם, חברים שלו באמריקה, יהודים שומרי מצוות, הוא אומר, אתם כבר לא מסתפקים בזה שיהיו לכם חיים נוחים. אתם רודפים אחרי כסף. וזה לא יצא טוב. הוא אומר, היום אני רואה את כל הרמאויות שיש. אנשים רימו שם בגדול, כן, במיליארדים. וזה רימה בגדול, וזה רימה בקטן, והכל נופל. יש רמאויות, כולם מפסידים. אז כן, מאירה, כללה משתלחת בשערים, השערים הם המחירים. יש כללה במחירים. ועצם הכנת החומר, זה הדבר הראשון, הבסיסי ביותר, בו מתבלט איך שלא יבוא הפעולות לתכליתן. כלומר, אתם, אין לכם מטרה בכל החיים. אין לכם מטרה של עבודת השם, של קדושה. אז גם מה שאתם עושים, אין לו מטרה. כמו שלא בא בתכלית האחרונה של ברכת הבית, לתעודתה, למטרתה, ידי שלילת קדושתו הראויה. על כן זורעים זרעים ואחרים אוכלים אותם. בכלל, כל פס הייצור לא מצליח. חקלאי זורע ואין תוצאות. למה? מישהו אחר בא ואוכל. יש אויב, יש כל מיני בעיות. עד שאין תכלית מכל ההשתדלות והעמל. וזהו יסוד הבהלה. כי כל זמן שכל צד מן החיים מוצא את תעודתו, כשיש מטרה בחיים, שאדם אומר, אני עושה את זה כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ממילא אני אעשה את זה בצורה מוסרית, אני אעשה את הדברים בצורה של צדק, אני עושה את זה לשם שמיים, לשם מטרות טובות, אז אין כאן שום בהלה מחשבית בעצם חשבון החיים. כי האדם החי בקדושה, וקשר התורה מהגדול ליוצרו בחיי העולם לא לדורותיו, אדם מה? זה רק עכשיו שחשוב לי? הכאן ועכשיו? חשוב לי העולם הבא, חשובה לי התורה, המצוות, הנצחיות, הערכים, עבודת השם. אז הוא יודע מגמת החיים בצורתם הפנימית. ואז דעתו תוכל להתיישב, הוא לא נתפס לבעלה מכל דבר קטן, זה לא הולך, זה לא הלך. בסדר, הוא רגוע. זה המטרה של ביטחון בשם. אבל כשזה הפוך, כשהמגמה האחרונה ניטלת על ידי סילוק הקדושה הפנימית מברכת הבית, כי הוא לא נותן חלה, מה יהיה מכל שעון החיים? יש הרבה בלגן בחיים וזה, צריך לרוץ, צריך לתפוס, צריך לשלם, צריך לעשות, צריך לזה, רק בהלה. בן אדם מבוהל. טירוף של רצונות ומחשבות שכל אחד דוחת חברתה עד אפס מקום של חשבון נקי. הכל בלגן מוחלט. בן אדם נכנס ללחץ, נכנס לעצבנות, הוא לא חי בשקט, אין לו שקט פנימי. זה הדבר העיקרי שרציתי לעבוד בשיעור הזה, אנחנו כאן עברנו קצת את הזמן. זה לכן חזל דורשים בהלה ובחלה. כלומר, כשאין חלה, אז יש בהלה. פשט הפסוק הוא באמת בהלה, כפשוטו. אבל כשנותנים חלה, אז מתברכים, נקרא מהר הסוף, מתברכים כל האמצעים של סיבובי החיים, מתחילת המצאת החומר, עד דרכי חליפתו ועבתו על מקומו, באופן שפעולות כל ההשתדלות יתכוננו על מרכזן הנכון, שמכל השרשלת החיצונית התלויה במגמת החיים, שהיא הברכה שבתוך הבית פנימה, תגיע למבוקשה. כי הפעולות יהיו מקושרות בתכליתן, בעבודת השם, ויוכלו הבעלים פרי המלם, בתור ממציאי החומר, שביאו למעמד החליפים, במה שהוא רואה לקח לטובתם, כל המסחר יהיה טוב, ומעמד החליפים יהיה מתברך על ידי יושר הנהגתו, כי האנשים יהיו מוסריים, שבא על ידי האהבה של היושר והטוב, שהם דרכי השם יתברך שמו, המושפעים מהשייכות אל הקדושה והכהונה, עד שעבד הבית תהיה למטרה נשגבה, שתרומם את לבב בעליה, להכל בשמחת נפש וטוב לב, הכל יהיה עם שמחה פנימית, להניח ברכה אל ביתך. בעזרת השם, אנחנו נמשיך בזה בשבוע הבא.